פיניתם זמן כדי להאזין לפודקאסט? השקעתם. עכשיו בואו נדבר על השקעה אמיתית. חדש ובלעדי במנור המבטחים, מנורה אול סטארס. כל הכוכבים של עולם ההשקעות במסלול אחד, הזמין בכל מוצרי החיסכון של מנור המבטחים, ומאפשר לכם להשקיע בגדול. להשקיע בגדול עם גופי ההשקעות המובילים בעולם. לפרטים, היכנסו לאתר מנור המבטחים, או פנו לסוכי הביטוח. המסלול זמין החל מהראשון לראשון 25, והאמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, או תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין. שלום לכם, מודעה קצרה מאולין הבית של הפודקאסטים. הבאנו את בטר, חברת פינטק ישראלית שעושה לכם סדר בכסף. אתם כל חודש משלמים אלפי שקלים בעמלות לבנק, לקרן הפנסיה, לחברת ביטוח, לחברת אשראי, לא חסר לכם למי לשלם. וכולם אומרים לכם, תתמקחו, תעברו, תבדקו, ואין לכם זמן. אז בשביל זה אנחנו באולין הבית של הפודקאסטים ממליצים לכם על בטר, חברת פינטק ישראלית שעושה את כל זה בשבילכם, עם טכנולוגיה שהם פיתחו, שהיא יודעת לעשות סדר בכל החסכונות, ולהבין איפה הכסף יושב וכמה אתם משלמים, וגם אפילו למצוא לכם תוכניות טובות יותר. אז זאת ההמלצה שלנו מאולין הבית של הפודקאסטים, ואנחנו שמים לכם את הלינק ממש כאן למטה, בלחיצת כפתור, אתם יכולים להיכנס, והשירות הזה לא עולה לכם כלום. החברה מרוויחה רק אם היא חוסכת לכם כסף. כל דיגיטלי, בזום, בוואטסאפ, גם עם נציג אמיתי למי שצריך. זהו, בקיצור, לחפש או להיכנס ללינק שלמטה. בטר, מוצאים לכסף שלכם את התנאים הטובים ביותר.
רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אי, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, קיקטוק, אני תמיד אומר פרק מיוחד, ורוב הזמן אין לזה הצדקה. אבל הפעם אני מרשה לעצמי להגיד פרק מיוחד עם אורחת. אני לא זוכר מתי הייתה פה אורחת בכלל. אורחת מיוחדת. אז אם כבר אורחת, אז קודם כל גילי, אהלן גילי, מה קורה, מה שלומך? אתה תציג.
הרבה זמן לא ראיתי אותך.
כן, אתה תציג את
האורחת. אורחת מיוחדת, עסוקה מאוד בימים האחרונים, אולי גם נפילת מתח, אלונה ברקת, מה נשמע, מה שלומך?
ברקת, מצוין, ברקת, ברקת. ברקת. ברוך השם, בסדר כמור.
היא אמרה לי שאתמול היא עשתה מסיבת עיתונאים כדי לסיים את כל סיפור התקשורת.
נכון.
היא לא ידעה שזה רק פתח עוד תיאבון לכולם.
נכון.
שלומך בימים אלה, קודם כל?
שלומי אישי, בסדר גמור. שלום האומה.
כן.
תפלל לטוב.
נכון. אלונה, קודם כל, לפני שניגע בנושא הכי בוער, תחושות של סיום עונה. תמיד יש, כמו שגילי אמר, יש איזה נפילת מתח תמיד בסוף עונה.
יש נפילת מתח, אבל מצד שני, אתה יודע, בכדורגל אין לך רגע של מנוחה, כי אתה כבר נערך לעונה הבאה. ולשמחתי, אנחנו משחקים בליגה האירופית, אבל יש לנו שבועיים חופש. זה כלום. אנחנו כבר, לדעתי, ב-15 ליוני מתחילים אימונים. אז אין לנו באמת זמן, אנחנו צריכים להיערך. אני שמחה שאין לנו באמת הרבה שינויים לעשות, ממש נקודתיים, אבל אנחנו לא באמת נחים, צריך להגיד את האמת.
נכון. אתה יודע, אני חושב שהאמירה הזאת תרוץ בכמה הקשרים, מה שאני הולך להגיד ברעיון, כי זה כאילו הנושא הבוער של החודש האחרון, אז כשאת אומרת, לשמחתי, אנחנו בליגה האירופית, יש לי תחושה שזה לשמחתי עם כוכבית. כי היית שמחה יותר להיות בליגת האלופות.
לא, זה ברור, it goes without saying. ברור שהייתי שמחה להיות בליגת האלופות. אני חושבת שהגיע לנו לפחות להתמודד על האפשרות לשחק בליגת האלופות. לצערי לא קיבלנו אותה. חבל, כואב.
אז יאללה, בוא נפתח כמו שאומרים.
כן.
כי אני לא יודע אם זה היה out of nowhere, אבל את לא מרבה לדבר. נכון. אני סיכרתי את הפועל באר שבע כמה שנים טובות, אנחנו מכירים מהתקופה ההיא, ותמיד לחלץ מאלונה כמה משפטים, זה היה מתיש.
נכון.
זה היה ברמת המתיש. ואני לא יודע אם זה, אני מניח שזאת החלטה שלך, אף אחד לא יגיד לך אם להתראיין או לא, ואת מכנסת מסיבת עיתונאים, והאמת, די מפתיעה. כי יש הבדל בין מה חושבים בהפועל באר שבע, ומה חושבת הבעלים של הפועל באר שבע, לבין להגיד את זה בצורה כל כך ברורה וחד משמעית, זה ממש יושב עלייך.
זה יושב עליי, כי אני חושבת שהשנה נבנתה קבוצה מצוינת, צוות מדהים, שנתן את הכל, והיה מגיע להם משהו אחר. הייתה מגיע להם הזדמנות, והאכזבה שלי, והכעס שלי, והתסכול שלי, שלמרות שעשיתי כל מה שיכולתי, לא הצלחתי לתת להם את ההזדמנות השווה. כי בסופו של דבר, השחקנים המדהימים האלה, שיחקו בסך הכל 35 משחקים. וזה הורג אותי. אני לא חושבת שזה הוגן, אני לא חושבת שזה ספורטיבי. אני לא חושבת שזה מגיע לנו לא להתמודד. יכול להיות שגם אם היינו משחקים 36 משחקים, לא היינו זוכים באליפות, אבל לפחות הייתי רוצה שתינתן להם ההזדמנות האמיתית כמו שמגיע להם. הם עבדו כל כך קשה העונה הזאת, זה הגיע להם. ולצערי לא הצלחתי לספק להם את זה.
זה, כאילו, את אומרת להם.
נכון.
אבל שוב, אני מכיר את מי שיושבת מולי, ואני יודע שאת גם מאוד מאוד תחרותית, וכשאת אומרת להם, זה גם לך. גם את רוצה להיות אלופה.
לנו כמועדון, אבל אני ברור שאני רוצה את זה, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי להגיע ולזכות בתואר האליפות. אבל החבורה המדהימה הזאת שנוצרה השנה, אני רואה אותם באימונים, ואני רואה אותם במשחקים. זה פשוט קרה לי את הלב. קרה לי את הלב לראות אותם ביום שבת, אחרי המשחק מול הפועל חיפה, אחרי 5-0, פשוט שבורים. וזה כואב, זה כואב, כי אני חושבת, כמו שאמרתי, אם אתה מסתכל באמת עם יד על הלב, מבחינת הישגים, הגענו לאותם הישגים של מכבי תל אביב. אותם מספר ניצחונות, אותם מספר תוצאות תיקו, אותם מספר הפסדים. משחק חסר.
כן, דיברנו על זה ש...
וזה אחרי עוד שגם הורידו לנו נקודה. הורידו לנו נקודה עם משחק חסר. אם מישהו חושב שזה ספורטיבי, באיזה עולם זה ספורטיבי, זה לא קיים בשום ליגה באירופה, מה שקרה לנו השנה.
מה היית מציעה אז? עונש אחר? כי קודם אז כל, אמרו שלא מרוצים מרדיוסים ורוצים לשנות את כל עניין הענישה.
לא, אז בואו נתחיל ככה. קודם כל הורידו לנו נקודה. בסדר? הורידו לנו נקודה להתפרות אוהדים. מה שאותי תסכל יותר מכל, זה שחינכו אותנו ומחנכים אותנו, וזו החוקה של הכדורגל, שדוח השופט הוא הדוח הקובע. אין הרהורים עליו. גם כשהשופט טועה, הוא צודק. כי זה דוח השופט. עכשיו, המקרה הספציפי שלנו, השופט קבע שצריך להתחיל לשחק את המשחק, משחק הכדורגל. בעצם הוא לא התחלנו לשחק אותו, הוא עוד לא שוחק.
זה לא לחדש, זה ממש להתחיל.
לא התחלנו, זה קרה בשירת התקווה. ואני ציפיתי שההתאחדות לכדורגל, אחרי ששופט אמר שצריך לשחק את המשחק, אחרי שמפקד הכוח המשטרתי, אחרי שהמשקיף, בכלל יהיו איתנו צד כדי להגן בכלל על השופט, על השופט שכתב בדוח שלו שצריך לשחק. הרי כאילו, את גורסית האוסיין, אני פשוט לא מצליחה להבין איך במקום שהם יהיו בצד שלנו ויבקשו ניצחון טכני, פתאום רושמים 0-0 בלי נקודות.
ניצחון טכני, כי סכנין לא רצו לעלות לשחק.
ברור! הרי תמיד אומרים שמכל סיבה זה לא משנה, אם קבוצה אחת מחליטה שהיא לא עולה למגרש, והשופט קובע שהיא צריכה לעלות למגרש, ונתתי להם דוגמה אחר כך, שהם לא הבינו כל כך. במשחק של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ב-1-1. מכבי תל אביב, כל פעם שהגיע להתקפה, זרקו חזיזים למגרש. לא תגיד
שזה לא נשאר ביציע.
סכנה אמיתית על השחקנים.
5 פעמים במשך מחצית. שחקני מכבי תל אביב יכולים להגיד בצדק שהם מפחדים. הם הפסיקו לשחק? לא. היה איום ממשי על השחקנים, גם של מכבי תל אביב וגם של מכבי חיפה.
אפילו אבוקה פגע בשריף.
שריף פגע גם בדולב חזיזה. האם הם הפסיקו? לא. למה הם לא הפסיקו? כי השופט אמר שממשיכים לשחק כדורגל. פה, במקרה שלנו, מקרה מכוער, לא מצדיקה אותו, שלא מישהו יכול חס וחלילה לחשוב שאני מצדיקה את זה. זה בכלל קרב בין אוהדים. קרב מכוער, קרב שנבע מאמוציות, קרב שאני מזכירה לכולנו איזה יום ארור זה היה, אבל זה קרב בין אוהדים. השחקנים בכלל לא היו מעורבים. לכן האכזבה שלי כל כך עצומה, בעיניי זה היה כזה קליר קאט, שאני בכלל לא הבנתי בכלל על מה הדיספיוט. ואז כשאתה שומע שמדברים על פוגרום, אז אתה מבין שמשפט צדק לא יהיה פה. כי אם זה המיינדסט של נשיא בית הדין העליון, שאוהדי הפועל באר שבע ביצעו פוגרום בשחקני סכנין, אז אתה מבין איך הגענו לתוצאה שהגענו.
יש לי, וואי, אני חייב, סליחה, סליחה, יושב לי בבטן. אם זה היה קורה מחזור 27, מחזור 30, אני חושבת שההחלטה הייתה אותה החלטה? אולי היה נוח לעשות את זה, כי זה המחזור השני.
אבל אני רוצה להגיד לך, כשהגענו לבית משפט מחוזי, כבר
קדמנו. נכון, זה כבר היה איזה אמצע עונה.
כבר ידעו שזה הולך להיות מאבק אליפות. אוקיי, ידעו שזה מאבק אליפות. בא השופט גלעדס, ואומר לנציג ההתאחדות, עורך דין עמית פינס, אתה לא רוצה שזאת תהיה אליפות עם כוכבית. הוא אומר לו את זה במילים האלה. אליפות צריכה להיות ספורטיבית, להיות מוכרעת על קר הדשא. הוא אומר לו את זה, שחור על גבי לבן. מה דעתכם לעשות משחק חוזר? הוא אומר לו, עמית פינס, ההתאחדות לכדורגל, העמדה שלה שהיא מתנגדת. תבין, היא מתנגדת. ומוסיף ואומר, יש גם צד שלישי לעמדה הזאת. אני ככה מסתכלת עליו, אני אומרת לו, צד שלישי? אמרתי לו, תגיד לי. כשבית הדין קבע ניצחון טכני למכבי חיפה, בגלל עבירה תקנונית של סכנין, ונתתם להם 3 נקודות, במקום האחת שהייתה להם כמשחק, ושיפרתם להם את יחס שערים, פנית אליי או למכבי תל אביב? כשנתתם בעקבות הפסקת המשחק בסמי אופר, נתתם למכבי תל אביב ניצחון טכני, זאת אומרת, שיפרתם להם את יחס השערים, בגדלתם להם את הנקודות, פניתם אליי לשאול את דעתי, אני צד למאבק. אז פתאום עכשיו יש צדדים? תגידו לי, השתגענו?
אז זה מה שבאתי לשאול, לדעתך, בגלל שזה הפועל באר שבע, זה יותר נוח, לצורך העניין מכבי תל אביב היו במצב הזה.
אני לא רוצה להיכנס לזה, אני גם לא יודעת, אני לא רוצה לדבר על דברים שאני לא יודעת. אני רק יודעת שאין אך ורע על החלטה שהם קיבלו. איגוד השופטים הצטרף ונתן את העמדה שלו, שמבחינתם דוח השופט הוא הדוח הקובע וכו' וכו', פשוט עשו לזה דיסמיס. זה מטורף.
אתמול במסיבת העיתונאים, אני לא רוצה להגיד שאמרת שזה אישי, אבל זה קצת הרגיש אישי. עכשיו, נכון שהאישי היה מול שלומי ברזל, ראש מערכה הסברה של התאחדות לכדורגל, לי, שוב, אני עושה פרשנות, ואת יכולה ממש לסתור את מה שאני הולך להגיד, לי, מהפרשנות שלי, זה הרגיש כמו משהו שהגיע ממקום של קיפוח. זאת אומרת, הרגשת מקופחת מאוד.
לא, הרגשתי כאובה מאוד, כי אין לזה אח ורע ואין לזה תקדים. ובסוף, בסוף, בסוף, הכוכבית היא על מוסדות ההתאחדות לכדורגל.
אבל את חלק מהם.
נכון. נכון, אני חלק מהם.
חלק משמעותי כבר כמעט 2 עשורים.
אני חלק מהם, אני לא יכולה להסביר ולהבין את ההחלטה שלהם.
אבל הטענה היא שזה התקנון.
לא נכון.
אני אומר מה הטענה.
ממש לא נכון. התקנון מאוד מאוד ברור. וואנס שופט מורה לקבוצה לחזור למשחק והיא לא משחקת, ניצחון טכני לקבוצה השנייה, נגמר. It goes without saying. It goes without saying. יכול להיות שהמראה, של אוהדים, 34, שרצים לכיוון השני, זה מראה, הרי מה קרה? שינו את התקנון. הם לא יכולים לתת לי, להוריד לי יותר מנקודה אחת. בסופו של דבר, התקנון מאפשר להם להוריד לי נקודה אחת, אז הם אמרו, אוקיי, בוא נתחכם. אני לא יכול להוריד לי נקודה אחת, אבל אני אעניש אותה במשהו אחר. זה הכאב שלי. הם לקחו משהו שהוא אחד מאבני היסוד של כל חוקת הכדורגל, ופשוט גזרו אותו. גזרו אותו כדי להתאים לנרטיב שמספרים לעצמם.
את לא חושבת לפרוש מההתאחדות, מהנהלת ההתאחדות? בעקבות האירוע הזה להגיד, אני, מה יש לי לעשות פה?
קודם כל...
אני באתי את האמון במערכת,
קודם כל, קודם כל, ודאי שאני יכולה לחשוב על זה, אבל להיפך, אני רוצה להילחם בזה.
מבפנים?
אני רוצה להילחם כי הפעם זה קרה לי, פעם אחרת זה יקרה למישהו אחר, ואסור שהמקרה הזה יחזור על עצמו.
אלונה, היית באצטדיון בנתניה, נכון? כן. באותו שער של מקסים פלקושצ'נקו בתוספת
כן,
הזמן.
כן.
אחרי השער, מה קרה?
האוהדי מכבי נתניה פרצו לדשא.
למה הפועל באר שבע לא קיבלה ניצחון טכני?
תשאל את מי שרוצה לך.
אבל זה
לכם.
לא גרם ל...
אני שואל שאלה.
זה לא שינה את התוצאה. זה קרה אחרי
גם המשחק. גם זה לא שינה את התוצאה, זה קרה לפני כן, המשחק. נכון. חבר'ה, בואו, כן. אפשר לספר את זה מפה ומפה. זה קרה לפני המשחק, זה קרה אחרי המשחק.
תעזוב, יותר, אני אתן לך דוגמה עוד יותר. יושב אב בית הדין שקרה פה גורם וקרה ל-0-0 בין נקודות, ולמרות שהשופט גלעד אס אמר לו שהוא מצפה שהם יבחנו שוב את ההחלטה שלהם בלב פתוח ונפש חפצה, לב פתוח לא הייתה שם, אתה ראית גם בסרקזם, אתה ראית בשפת הגוף, כאילו, הזלזול שהיה על הפנים שלו, במקרה של ביתר ירושלים, בני סכנין בגביע, התובע של ההתאחדות, שמולנו הוא לא הציע ניצחון טכני, הוא ביקש ניצחון טכני לביתר ירושלים.
היה אפילו שלב שזאת הייתה החלטה שהתקבלה, ביתר כבר התכוננה לשלב הבא.
ואז מגיעים לאותו אב בית הדין, שופט עדי זרקין, והוא אומר, אני מבין שסכנין לא היו בסדר, אבל אני, משחק הגביע הוא משחק כל כך חשוב, שהוא חייב להיות מוכרע על קר הדשא. רציתי לשאול את אותו אדון מכובד, משחק הגביע הוא משחק חשוב, אבל תואר אליפות הוא לא חשוב? איך אותו שופט מקבל שתי החלטות שונות לחלוטין? לאורך השנים, לבית הדין היו גם החלטות מאוד מאוד ברורות במשחקי נוער, זאת אומרת, יש תקדימים לזה שקבוצות קיבלו ניצחון טכני. בקרה שלנו...
כשאת אומרת את זה, זה נראה לי שהוא לא מבין כל כך כדורגל, כי הוא חושב
הרבה פעמים זאת הטענה אליהם.
הוא חושב שגביע שזה נוקאוט יותר חשוב מרוץ לאליפות.
כאילו אפשר לתקן את זה
ב-36 משחקים. הוא לא בתוך העניינים. אגב, הפורעים טופלו, נתפסו...
ברור, נתפסו, טופלו, נענשו.
כן, היה גם מחאה ארוכה מאוד של ארגון אוהדים של הפועל באר שבע, שלא הגיע בגלל שהפועל באר שבע בעצם כמועדון נקט איתם יד קשה. את יודעת, אחד הדברים שהיה יפה לראות בך השנה, זה שאחרי, אני רוצה להגיד אחרי כמה זמן, הרגיש שחזר לך הרעב, כאילו חזרה לך, אני רוצה להגיד השמחה, את יודעת, בסוף את בן אדם שמח, אני מניח. והשאלה שלי, האם, את יודעת, השברון לב הזה, שוב, הכל פרופורציות בחיים, כן. אבל היית ככה מדאבל, אלונה. ככה מדאבל, כי גביע כבר יש לך, ואליפויות כבר יש לך, ומסעות באירופה כבר יש לך, אומנם אין ליגת האלופות, ואולי תצטרך לחכות את קצת זמן. זה לא שבר אותך?
זה לא שבר אותי, בכלל לא שבר אותי, אבל זה כאב לי. זה כאב לי, וזה כאב לכל מי שאוהב את הפועל באר שבע. שוב פעם, אני לא יודעת אם היינו זוכים באליפות. וברכות למכבי תל אביב, ואין לי שום דבר רע להגיד למכבי תל אביב, הם עשו את שלהם, הם נתנו פייט, הם שיחקו את הכדורגל שלהם, והם זכו באליפות. כל הטרוניה שלי והכעס שלי והאכזבה שלי, זה שלא ניתנה לנו הזדמנות להתמודד על התואר.
הרגשת נוח לברך אנשים ממכבי תל אביב? את הרי מכירה את כולם ברמה האישית, את מיץ', חברי הנהלה, או שהרגשת שזה כאילו, שזה קשה לך מדי?
לא, בירכנו את המכבי תל אביב, אני מברכת את מכבי תל אביב עכשיו. זה לא העניין, אין לי, תבין, דווקא בין ההנהלות, שזה מצחיק, אנשים אולי לא יודעים, יש קשרים מצוינים בין ההנהלות.
יש באמת אופוזיציות וקואליציות בין ההנהלות, אשדוד, ביתר, זה...
לא. דווקא יש ממש פרגון בעלים לבעלים, כולם מעריכים את העבודה שאחרים עושים, כולנו יודעים כמה העבודה הזאת היא לוקחת מאיתנו אנרגיות וכסף וכל מה שאתה רוצה מסביב. יש הערכה הדדית מאוד מאוד גדולה. זה לא בא משם בכלל. זה בא, שוב פעם, אני אומרת, מהבסיס האינרנטי של מהו הספורט, מה זה הכדורגל. זה פשוט להשיג את התוצאות באופן ספורטיבי.
אוקיי, אני
רוצה... החולצה. אני יודע שלא היית מעורבת בחולצה, אני יודע שאת
נגד עין... תשאל אותה, אולי כן הייתה.
לא, היא נגד עין הרע, אני מכיר, גם אסור לבוא עם חולצות פסים להפועל באר שבע,
אני אגיד לך משהו.
זה אמיתי אגב מה שאני אומר עכשיו.
אני אגיד לך משהו.
חון אלונה תאשרי רק. אלונה תאשרי, יש לנו גילי תאשר פה.
תשאל את גיל לבנון אם מותר לנו לבוא עם חולצות פסים.
אסור, אני יודע שאסור. השאלה היא באמת פשוטה.
כן.
אחרי שראית את החולצה.
כן.
מה? כאילו עשית נו-נו-נו למי שעשה?
טוב מאוד, ככה חינכתי אותם.
לא. בוא נתחיל ככה. אחד, אני לא מעורבת באף חולצה, לא של אליפויות ולא של גביעים, כי אני לא אוהבת שמדברים איתי before things. תנו לי להיות מפוקסת בדברים שצריך להשיג, ואם יקרה, מי שצריך לעשות, שיתעסק. אז אחד, לא ידעתי על החולצה. אבל זה לא משנה. לי היה חשוב שהפרשנות תהיה מובנת.
שזה להתאחדות ולא למכבי.
זה בכלל לא קשור למכבי תל אביב. מכבי תל אביב עשו את שלהם. האכזבה העצומה שלי ואיך לא נתתם לי להתמודד?
זהו, גם שדיברנו על זה בסוף העונה, ואמרנו את מה שהיא אומרת בעצם, אמרו לנו, אתם שונאי מכבי, אנטי-מכבי וזה, לא קשור למכבי.
זה בכלל לא קשור למכבי.
אחלה מכבי תל אביב, עשו את העבודה שלנו. מכבי
עשו את שלהם, כל בסדר.
בוא ניגע קצת מקצועית.
יאללה.
ינואר, אתם בפורמה, רואים כבר את הכיוון, ומחליטים להביא שני שחקנים בפרופיל גבוה מאוד. אבל אין תחושה שאולי שם פספסתם? בדווקא בחיזוק הזה שיכל להעיף אתכם קדימה, זה לא התחבר טוב?
למה לא התחבר?
פונק ומדיירוש התחבר טוב לדעתך?
מצוין.
באמת.
אני חושבת ש... ידענו שליורי ייקח זמן, כי הוא לא שיחק הרבה זמן כדורגל. אל תשכח שזה לא רק שאנחנו... אנחנו קבוצת כדורגל לוחצת. זאת אומרת, אתה צריך באמת להיות בכושר כדי לעמוד בקצב של הקבוצה, ואז עד שהוא כבר נכנס לקצב, אז הוא עוד פעם נפצע. אז אנחנו מקווים ששנה הבאה, כשהוא יעשה גם את הפתיחת העונה הטובה, נזכה ליהנות מהכישרון שלו, כי שחקן פנטסטי. פונק, היינו צריכים עוד בלם, הבאנו בלם שרצינו, אני חושבת שהוא התחבר, ואז קרה לנו המקרה שהיינו צריכים לחדש לו את הדרכון ועדיין הוא שם.
הוא יחזור לעונה החדשה?
קודם כל שנקבל את הדרכון, אחר כך אני אגיד לך אם הוא יחזור.
פתיחת פרוצדורה.
אני חייב להגיד לך משהו, אלונה, על העניין של פונק, שאתם, אחד הדברים שאי אפשר להגיד על הפועל באר שבע, זה שאתם מועדון לא מסודר.
נכון.
אני מודה שבסיפור הזה, יש תחושה של... מה קורה פה?
לא, ההפך.
יכול להיות, אתם עם כל הקשרים, כל הכוח שיש לכם.
לא, אבל קודם כל בוא נתחיל מזה.
אני נוסע לזה תעופה מחר, אני מוציא דרכון.
נכון, כי אתה במדינה מסוימת, ושמוציא לך דרכון תוך חצי שעה בשדה תעופה. זה לא הסיפור שם. ההפך, בגלל שאנחנו מועדון מסודר, ואנחנו צריכים להכין את כל הוויזות, שנגן וכו' וכו', לקמפיין האירופי, אתה יודע את זה. אז הוצאנו אותו... ahead of time, כדי שיהיה לנו זמן להיערך ולסדר, כי גם אצלנו בארץ זה לוקח חודש ימים להיערך לכל הוויזות האלה. אף אחד לא ציפה שזה מה שיקרה, ואני מקווה שבשבוע הקרוב זה יסתדר.
את מרגישה שהוא מהצד שלא עושה את המקסימום לחזור, או עשה את המקסימום לחזור?
אני בטוחה שהוא עושה את המקסימום לחזור.
אני רוצה ללכת לקיץ. גילי התחיל בינואר, הוא אוהב חורף, אני נורא אוהב קיץ. אני חושב שזאת הייתה התוכנית הראשונה שלנו. הפרק הראשון של קיק-טוק, עשינו ניתוח כזה לקראת העונה, ועשינו דירוג, איפה כל קבוצה תסיים.
על המסיבת עיתונאים של תחילת
העונה. ואז בדיוק הייתה, אני חושב שהקלטנו יום אחרי המסיבת עיתונאים שלה.
כן, ומה הדירוג שלי? איפה היינו?
אני מכיר את אלונה, די, לא מתאים לה, מה זה השטויות האלה, איזה אליפות, על מה היא מדברת.
זה מה שאמרת?
חד משמעית, אני לא מסתיר כלום, זה מוקלט.
זה היה אחרי אירופה.
לא, רגע.
זה היה הפסד לדבריה בגביע הטוטו.
רק כזה, בתקופה הזאת. לפני ונטורה וקנגואה. בדיוק, תביני אותי, אלונה.
אני לא מבינה אותך, אתה חסר אמונה.
ואני אמרתי, זה כאילו, סליחה, פועל חיפה וסליחה, פועל באר שבע, אמרתי, זה כזה, פועל חיפה מחוזקת במקרה הטוב. אם הפועל באר שבע צייה מקום חמישי, שישי.
זה מה שאמרת?
כן.
יואו, זה ממש טונה יצאת.
ממש אבל.
אבל אני אגיד לך משהו.
אלונה, באמת האמנת באותה מסיבת עיתונאים?
ברור שכן, ואני אגיד לך משהו.
זאת קבוצה שיכולה לקחת אליפות?
זה נורא מתסכל אותי שאתה אומר את זה, אני אגיד לך למה. הפועל באר שבע כבר 10 שנים מתמודדת על תארים, מסיימת מקום שני, שלישי. אם היא לא מסיימת מקום ראשון. היא אף פעם אפילו לא הגיעה למקום רביעי. אז ההפך.
אבל זאת הרגישה קבוצה חלשה, אלונה. יש תחושה
שנה שעברה, שנייה. שנה שעברה, הסיומת שלנו הייתה לא טובה. אנחנו אומרים, התחלנו לא טוב, האמצע היה מצוין, הסוף היה גרוע. אבל בוא, הפועל באר שבע זה מותג. הפועל באר שבע זה מועדון גדול. הפועל באר שבע רוצה להיאבק על כל התארים. אני לא אומרת את זה כסיסמה, אני אומרת את זה כי אני מאמינה. לא הייתי מביאה כל כך הרבה כסף מהבית בשביל להיות מקום שישי, שביעי, שמיני. זה לא מעניין אותי.
לא, אבל נוצר רושם אותי. שיש מכבי חיפה ומכבי תל אביב שקצת ברחו לבאר שבע, ובאר שבע תקרת הזכורית שלה זה מקום שלישי.
שנייה.
ולפני החיזוק של הזרים, זה היה נראה שאין סיכוי לנו שהיה לתארים.
בשביל לסיים מקום שלישי, אז זה לא תקרת הזכורית.
זה כאילו המקום הנורמלי. אוקיי. כאילו מעל זה הצלחה, אוקיי. מתחת לזה זה כישלון.
אוקיי. ולכן אני אומרת שקודם כל שלישי זה כבר אירופה. אנחנו רוצים להיות בקמפיינים אירופיים כל שנה. אוקיי? זה נכון ששתי הקבוצות הגדולות, מכבי חיפה ומכבי תל אביב, התקציבים שלהם כפולים משלנו. זה נכון, עובדתית. אז מה? גם אתלטיקו מדריד התקציב שלה פחות מריאל וברצלונה. זה אומר שהיא לא מתמודדת על אליפות.
האמת שזו דוגמה טובה, נכון.
סליחה, גם ארסנל וליברפול, מן סיטי ומן יונייטד, התקציבים שלהם, unlimited numbers. אז מה? אז זה אומר שהקבוצות האחרות באנגליה לא מתמודדות על התארים?
זה שאת מכוונת זה ברור לי, לא היה לי ספק. השאלה אם באמת תאמת, עכשיו ברור שתגידי שכן, כי זה הכי קל בדיעבד. אבל אני מודה שכשאני הסתכלתי על הסגל בתחילת העונה, אליאל פרץ עשה קפיצת מדרגה ענקית.
דן ביטון לא היה בתחילת העונה. זה עצוב לי, כי זה אומר שאנחנו עושים משהו לא טוב. כי אם אתה לא מאמין, שהפועל באר שבע, עם ההשקעה שלה, ועם הרצונות שלה, ועם זה שהיא הוכיחה לאורך כבר שנים, שהיא מתמודדת על תארים, אם אנחנו צריכים כל שנה להגיד את זה, אז זה אומר שעשינו משהו לא טוב.
אבל אלונה, קודם כל, זה מדהים מה שאמרת עכשיו בעיניי. א', זה חומר למחשבה באופן כללי לכם כמועדון, מיתוגית אפילו, ברמת המיתוג. אבל שוב, אני מזכיר לך, אתם, נגד מי הם הותחו גם איזה, מ-2-0.
נכון,
היה שם איזה מהפך מוזר כזה, ואז היה את הטבריה, שהפסדתם את טבריה, וקריאות רן קוז'וך לך הביתה, ובאמת, הייתה תחושה שאין סרט שאתם יוצאים מפה.
אבל אני אגיד לך מה אני ראיתי שאתם לא ראיתם.
מה?
אני ראיתי את העבודה באימונים. לוקח זמן להנחיל שיטה חדשה. אתה היית שחקן כדורגל, אתה היית קרוב לקבוצות כדורגל, אתה יודע מה זה, להנחיל תורה חדשה, זה לוקח זמן. את הקצב שאתה רוצה, את השיטה שאתה רוצה, את זה שהם יבינו בכלל מה שאתה רוצה. כל עוד ראיתי, אחד, את התשוקה של הצוות המקצועי, ראיתי את הירידה לפרטים, ידעתי שיהיה בסדר. נכון, אכזבה גדולה מאוד, לא היינו צריכים להיות מודחים ב-4-2, הכל בסדר, אבל ידעתי שאם נתמיד, בדברים שהצוות המקצועי דורש מהשחקנים, יהיה בסדר.
מה ראית ברן קוז'וך? בחיית אלונה.
כן, לא, אז עוד לפני זה, ברק בחר לקח גביע עם קריית שמונה, היה מאמן ממש צעיר, ידעת לשים עליו את היד. קוז'וך די דומה, מתחבר לשאלה שלו, מה זה יית בהם?
ואחרי זה אני חייב להגיד משהו על ברק בחר.
הצקאוטרית של מאמנים, מה זה יית?
אני אגיד לך משהו, אני פריקית של כדורגל ישראלי, אני רואה ליגה לאומית, אני רואה ליגת העל, כמעט את כל המשחקים. אני תמיד מסתכלת, לא כדי לראות מאמנים, אבל יותר בעיקר לראות שחקנים, אם יש משהו מעניין, ולפנות את תשומת הלב של הצוות המקצועי. אני רואה גם ברק בחר בקריית שמונה, ראית קבוצה, קודם כל ראית את העמידה שלה על המגרש, ראית קבוצה שהיא עובדת, יכולה להפסיד, אבל היא תמיד תשחק 90 דקות. כדי שהפועל באר שבע תצליח לצמצם את הפערים התקציביים הגדולות, היא צריכה להביא דברים אחרים, היא צריכה למצוא את הקומפטיטיב אג' המיוחד שלה. ואת זה אנחנו יכולים לעשות אחד, עם דיוק של שחקנים, שזה לא פשוט, כי מי כמוך יודעים כמה קשה לדייק בשחקנים, ובית להביא צוות צעיר עם ניצוץ בעיניים, שאפתן, שרוצה להתקדם, שרוצה לקחת תארים, שמאמין בעצמו, שמכין את הקבוצה שלו נכון. זה ראיתי ברן קוזו.
אבל
ראיתי בו עוד שהוא היה בנתניה.
את יודעת, בסוף זה גם לאיזה נעליים הוא נכנס. עכשיו, ברור שדיברת על זה. זה לא שעכשיו את הולכת לתת פה איזה כותרת, אבל אני בטוח שהתייעצתי עם הקרובים אלייך, וסיפרת להם על המהלך שאת מתכננת, להיפרד מאליניב ברדה, אני לא צריך לספר לך מי זה אליניב ברדה עבור הפועל באר שבע, ובכלל העיר באר שבע, ולהביא מאמן שעם כל הכבוד, הפרופיל שלו אז היה מאוד נמוך, לא היה אפילו חשש קטן מהמהלך הזה?
לא.
כי את נפגעת. את יודעת למה אני שואל את זה? כי את בן אדם שנפגע.
אני, תראה, קודם כל נפגעתי מהתגובות, כי היו תגובות שהן בכלל חסרות פרופורציה ואלימות. אז ברור שאתה נפגע בו, אני בן אדם, יש לי נשמה, יש לי לב, אני נפגעת, אבל זה לרגע לא עשית אותי מההחלטה שקיבלתי. אני חשבתי שכדי שהפועל באר שבע תתקדם, היא צריכה להביא משהו אחר, לעשות משהו אחר. והלכתי עם ההחלטה שלי, ידעתי שזה יהיה צעד כואב, בוא, אף אחד לא צריך לספר לי מאליאני ברדה, כי אני מכירה מצוין את אליאני ברדה, הוא היה אצלנו שחקן, עוזר מאמן, מאמן, מנהל ספורטיבי, בוא, אני מכירה את אליאני ברדה שנים, מכל פן, בן אדם ענק עם לב עצום, גם מאמן מצוין, אני חשבתי באותה נקודת זמן שאנחנו צריכים משהו אחר.
בדיעבד היית נפרדת אולי בצורה אחרת, כי זה כאילו הרגיש חמוץ כזה קצת בסוף.
אז אני אגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא מכירה אף פרידה שהיא פרידה נעימה. כל מי שמנהל, שהוא בא לעובד ואומר לו שהוא מפסיק את העבודה שלו, זה אף פעם, קודם כל זה סיוט של כל מנהל, אבל זה אף פעם לא נעים. והעובד אף פעם לא אוהב לשמוע את זה, והוא פשוט קם והולך. זאת אומרת, גם אם היית רוצה, נגיד אנחנו, התוכנית של גיא ושלי, הייתה שנציע לו משהו, שהוא יישאר במערכת, ונבנה לו איזה משהו ביחד איתו, לא הייתה לך אפילו את ההזדמנות הזאת, כי הוא כל כך נפגע, שהוא פשוט קם והלך. ואז מחפשים אותו, כי אף אחד לא ידע במערכת. אני ידעתי, גיא ידע, שזה מה שהולך לקרות, ולא הרח, זה לא שהדוברים שלנו ידעו שזה מה שהולך לקרות, ובואו נתכונן. וכשהוא יצא, התקשרתי לדוברת שלנו לשירם, ואמרתי, תערכי, תשיגי את עליינים, בואו נכין משהו מכובד, וכו' וכו'.
לא הספקת.
הוא הוציא את זה עוד לפני, זאת אומרת, ההלם היה כשהוא הוציא את זה, ואז פתאום עכשיו, לך תוציא איזה משהו מאולתר כזה, אז ברור.
כל היה אמוציונלי.
כן, אבל בוא, הוא בחר את זה. לא אנחנו, אני חושבת שהיה מגיע לו ולנו כמועדון להיפרד בצורה מכובדת, כמו שמגיע לו. בוא, הבן אדם תרם שנים להפועל באר שבע, אני חושבת שגם הפועל באר שבע תרמה לו, והיה מגיע לשני הצדדים להיפרד בצורה אחרת, אבל זו בחירה שלו.
השאלה המתבקשת זה, נפגשתם מאז, דיברתם?
כן, נפגשנו מאז, הוא הגיע פעמיים לשני משחקים שלנו, עשה סקאוטינג, להכנה שלו לחצי הגמר גביע. במשחק הראשון זה הוא היה מול מכבי תל אביב, והפסדנו 3-1, ואז במשחק השני הוא אמרתי לו, די, אלי, הרבה, משחק ראשון הגעת, הפסדנו, מה יהיה?
תפסיק עם הקרניים.
זה היה מול ביתר ירושלים, הוא אמר לנו, הפעם יהיה בסדר, ואחרי ניצחנו 3-1, אבל כן, שם דיברנו.
אלונה, את מאמינה שעברו 18 שנים?
לא.
מאז שלקחת את הפועל באר שבע?
לא, מטורף. זה פשוט מטורף. זה מסע מטורף. אני חושבת על זה שיונתני היה בן 6, הוא היה נוסע איתי בימי שישי לבסרמיל, כל הדרך הוא היה מדבר איתי על מחלקת הנוער, מציע הצעות, ובדרך חזרה שואל אותי אם ביצעתי את כל ההוראות שהוא נתן לי לגבי מחלקת הנוער, הוא היה רואה איתי המון משחקים מחלקת נוער, הוא מכיר את כל השחקנים.
לא הקשבת לו מספיק, אבל...
כנראה שלא הקשבתי לו מספיק, אבל בוא, היום הבן שלי בן 24, זה מטורף, זה פשוט מטורף.
נגעת במחלקת הנוער, רציתי לגעת בזה יותר מאוחר, אבל אם כבר נגעת, מרגיש שהפיגור הכי משמעותי שלכם מול הקבוצות הגדולות זה עניין של מחלקת הנוער, ושזה איזושהי מדיניות שלך לשים את כל יהבך על הקבוצה הבוגרת, וממחלקת הנוער אולי את לא מאמינה שזה יעזור, או...
א', ממש לא נכון, אנחנו משקיעים המון במחלקת נוער. אני חושבת שבמחלקת נוער, וזה לא תירוץ, כי אנחנו צריכים להיות הרבה יותר טובים, ואנחנו עושים מאמצים כבירים, שעדיין לא נראים בפועל בשטח, אבל אני חושבת שהריחוק הגיאוגרפי הוא בעוכרנו.
למה?
פשוט בעוכרנו, כי אם תסתכל...
אבל יש לכם מאגר ענק, כל שנייה, הדרום.
אתה טועה שיש לנו מאגר. אין מספיק קבוצות כדורגל בדרום, כמו שיש למשל במרכז, סתם לדוגמה. היום ילדים, תחשוב, ילד, נגיד, לא מצא את עצמו בהפועל תל אביב, הוא יכול ללכת לבני יהודה, יכול ללכת לרענן, יכול ללכת לראשון סב, הוא לא משנה את החיים שלו, הוא נשאר באותו בית ספר, הוא גר באותו בית, החיים שלו לא משתנים. אני, כדי להביא בן אדם ממרכז הארץ לדרום, הוא צריך להיות בפנימיה, לא כולם רוצים להיות בפנימיה, זה הרבה יותר מורכב. אין לנו, אפילו בדרום, שאומרים שאני דימונה, זה 35 דקות, זה 40 דקות, ההורים צריכים לעשות את השלפ הזה, זה בסוף, 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 אני אומרת את זה בצער, אבל זה בעוכרנו, ועדיין אני לרגע לא מסירה אחריות, אנחנו צריכים להיות יותר טובים ולעשות עבודה יותר טובה.
מה הדרייב? זאת אומרת, למה עדיין? כאילו, יש גם את ינקלה, וכאילו, יש בעלים שהם הרבה מאוד שנים. כי בסוף, גם ראיתי איזה רעיון שלך לא מזמן, וכאילו שאלתי את עצמי, למה היא עדיין נפגעת? כאילו, מה, אחרי 18 שנים, את עדיין קוראת טוקבקים, ואת עדיין רואה מה כותבים עלייך?
לא, אז אני אגיד לך משהו.
עכשיו, בתור בן אדם
לא,
כל כך
לא
רגיש,
זה לא היה אותו דבר.
את לא
אותו
מרגישה
דבר.
קצת כפיות טובה?
לא, זה לא העניין. קודם כל, ביקורת תמיד יש. וההפך, הרבה פעמים מביקורת, כולל פודקאסטים, אנחנו לומדים ומקבלים רעיונות ושומעים דברים. אני זוכרת לדסקל הייתה פעם, נדמה לי שזה היה בכלכליסט, שהיה כותב כתבות ספורט. בוא, אנחנו קוראים, אנחנו לומדים, אנחנו רוצים להתקדם, וביקורת היא דבר חשוב מאוד, כדי שנוכל להמשיך קדימה. אני חושבת שמה שהיה זה לא ביקורת. מה שהיה זה, זו אלימות. אני חושבת שיש קו מאוד ברור, שאסור לחצות אותו. ואני לא מדברת כרגע על הכדורגל, כמובן שגם בכדורגל, אבל בכלל, אנחנו כחברה, בעידן הרשתות החברתיות, אנשים מרשים לעצמם להגיד דברים שמולך בפנים הם לא היו מעזים להגיד. והאמירות הן כל כך קיצוניות, ולעיתים כל כך מכוערות, שזה מאכזב. האמירות האלה לא פוגעות בי.
אז מה?
הן מאכזבות אותי. מאכזבות אותי תראה, הסיפור של אליה היה סיפור מאוד כואב. הוא כאב להרבה אנשים, והוא כאב גם לי. אליה הוא סמל. אבל יש הבדל בין להגיד שהחלטה כואבת ולכאוב אותה, לבין לכתוב דברים נוראים. וההבדל הוא גדול מאוד.
כמה את נהנית? מכל החוויה הזאת, מכל ההוויה הזאת של להיות בעלים של קבוצת כדורגל.
אני אגיד לך משהו, אני חייבת להגיד שמשביעי לאוקטובר, אני הרבה פחות נהנית. אני אגיד לך ממה אני נהנית, אני נהנית מהזכות לגרום לאנשים קצת לברוח למקום אחר. ואני חושבת שבורחנו במועדון ובצוות של אנשים מדהימים, שמהשביעי לאוקטובר עושים הכל כדי לחבר את הקהילה, כדי להעצים את הקהילה, כדי להעלות מודעות לנושא החטופים, כדי לערך פצועים. אין לנו אף, כאילו כל משחק שלנו, יש בו משהו שקשור בשביעי לאוקטובר. וזו זכות גדולה, למרות שאני אומרת לך ברמה האישית, זה מרוקן אותי, אני מגיעה לכיסא כשאני גמורה, ואני לא מפסיקה לפקוט, כי זה רגעים כל כך קשים, כשאנחנו מערכים משפחות חטופים, או כשאני מערכת הורים לחיילים שנהרגו במלחמה. אתה כאילו מצד אחד הם מחבקים אותך, כי אתה נותן להם מקום קטן, ולו לשעה וחצי לברוח. מצד שני אתה מרוקן, כי אתה אומר אלוקים, המדינה הזאת הקריבה כל כך הרבה. כל כך הרבה נתנו את טובי ילדינו, ואתה אומר, הלוואי שהחטופים כבר יחזרו, הלוואי שהמלחמה הזאת תסתיים, הלוואי שנהיה ראויים להם, הלוואי שנהיה אנשים טובים, הלוואי שנהיה אנשים טובים, ואני אומרת, אלוקים, אם הבור הנוראי שאנחנו נמצאים בו, אנחנו לא נשתקם כחברה, מה נשאר לנו? מה נשאר לנו? אנחנו 12 שבטים, הדעות הן תמיד יהיו שונות, זה בסדר גמור, אנחנו חייבים ללמוד להקשיב לאחר, גם אם דעתו שונה, כולנו אוהבים את המדינה, כולנו ציונים. כולנו רואים דברים אחרת. זה לא אומר שהוא יותר ציוני ממני, הוא אוהב יותר ממני, הוא מקריב יותר ממנו. כולנו מקריבים. אני חושבת שאיבדנו את המקום הזה של למצוא את הביחד. וזה מתסכל אותי, לא כבעלים של קבוצת כדורגל, כאימא, כסבתא, כאזרחית המדינה, שרוצה שיהיה פה יותר טוב, שיודעת שיכול להיות יותר טוב, ושיש פה אנשים מדהימים. אני רואה את ההתגייסות של העם בשביל לאוקטובר, אני רואה ילדים עוזבים לימודים, עוזבים ירח דבש, אבות ונשים עוזבים משפחות, כולם מגויסים, אתה יודע...
כן, אצלך זה היה גם...
אני מסתכלת על זה...
וגם הבן שלך, היו ביחד במילואים.
אני זוכרת את הבן שלי שאומר לי, אמא, את לא מבינה, המטוס היה מפוצץ באנשים שחזרו להילחם. אני אומרת, איזה מדינה בעולם, אתה מכיר שיש מלחמה ואנשים חוזרים הביתה להילחם על הבית. זה לא קיים, זאת אומרת, זה אנשים מיוחדים, בשבילם. בואו בשבילם.
היה תקופה שחשבת להיכנס לפוליטיקה.
נכון, וגם נכנסתי. זה היה לזמן רק קצר.
כן, נתת לאסי רחמים את הקבוצה, משהו כזה, ובאת להיכנס לרשימה של בנט ואילת שקד, נכון?
נכון.
וזה מדגדג לך אולי להיכנס לפוליטיקה?
זה לא מדגדג.
זהו, עשית יותר?
זה לא מדגדג לי, אבל אני מתפללת בשבילנו, כעם, שהכוחות שיגיעו לפוליטיקה, יהיו כוחות שימצאו את המאחד. ולא את המפלג.
כמו שיש לצערי, עכשיו.
כן, זה קרוס דה בורד, כל המפלגות הפוליטיות. כל אחד מדבר לבייס שלו. במקום להבין שאלוקים, אנחנו עם אחד, מספיק, זה בכלל לא מעניין. האויבים בשביל לאוקטובר, לא באמת מעניין אותם איפה אתה גר, מה הדעה הפוליטית שלך, אתה דתי או חילוני.
הלכו לקיבוצים ולסדרות ולנתיבות ולכל המקומות.
הם באו ורצו להשמיד אותנו.
עכשיו אתה כל הזמן בורח לי, תן לי לדבר מקצועית.
אוקיי,
מקצועית. אתה בורח לי זה.
אני יודע שאת מאוד מעורבת משחקנים פצועים ועד איפה הם הולכים לעשות טיפולים, ואת בעלים ברמה...
אני אמא.
אמא, יודעת הכל מהכל.
נכון.
כמה את מעורבת מקצועית מבחינת הרכב, סגל?
כלום.
כלום.
שום דבר.
רגע, אני אומר, סגל אז... המשחק לא, סגל לא. העונה. זאת אומרת, יושבים בקיץ.
ודאי שכן, בניית קבוצה אני מעורבת.
איך בוחרים זרים? איך גם אין מנהל מקצועי עכשיו, זאת אומרת, זה עד ורן, איך זה...
לא, יש לנו, נגיד לך איך זה היה השנה שעברה. יש לנו דאטה אנליסט ושני אנליסטים, הם אחראים רן אומר מה הדרישות המקצועיות שלו מכל תפקיד, הוא אומר להם, זה מה שאני צריך בכל זה, הם מביאים מספר שחקנים, מה שעובר את רן מגיע אליי ולמנכ״ל, ואחרי שזה עובר את כולם, נבחרים השחקנים.
יפה.
אני רציתי לשאול לגבי העונה הבאה, אפרופו מקצועי, אמרת שאתם כבר עובדים על העונה הבאה, וקלטנו פרק, לא מזמן, עם שלמה וייס ואופיר סער, שמסקרים באופן שוטף את הקבוצות, וזה לא סוד, גם יש את השמות בכל אתר אינטרנט. את מכוונת גבוה. את הולכת... זה מרגיש כמו...
כן, אבל זה לא מעניין מה אני מכוון, זה מעניין מה אני מצליחה להביא.
אני אגיד לך מה. כאילו, יש כאלה משפט... אלונה של פעם. כאילו, אלונה של פעם חזרה. אלונה של... אני רבה עכשיו עם כולם על מי שאני רוצה. אני רוצה את חמודי קנן. אני אריב עם כולם עליו.
אני קודם כל לא רבה עם כולם.
לא, את מבינה עלי מה אני
מתכוון. ברור. יש שחקנים שאני מצליחה להביא, ויש שחקנים שאני לא מצליחה להביא. אוקיי.
כמה השפעה יש למערכת יחסים מול בעלים כזה או אחר? ג'קי, נגיד, לצורך העניין. עשיתם המון עסקאות?
אבל שנייה, יש לנו מערכת יחסים נהדרת עם כולם. בסוף, לשמחתי, אנחנו לא צריכים יותר מדי שינויים. אנחנו ממש צריכים קוסמטיקה. יש לנו סגל מצוין שאנחנו רצים איתו. המאמן אומר מה שהוא חושב. בישראלים זה נורא קל, כי כולנו מכירים את השוק הישראלי, לצערי הוא גם מאוד מאוד קטן. ומה שקורה על כל ישראלי אחד שיוצא לשוק, 4-5 קבוצות רוצות, ואז המחיר שלו הוא, דרך אגב, אפרופו הגדלת מכסת זרים.
תכף ניגע גם בזה.
ובסוף יש גם את הרצון של השחקן, איפה הוא רוצה להיות. וזה גם צריך להתאים תקציבית. אז כשכל הפאזל מסתדר, אז אנחנו מביאים שחקנים.
עזבי רגע להביא. איך משאירים את קנגו וונטורה?
נשארים. קל.
לא, לא, זה לא קל בכלל, כי בסוף תבוא קבוצה. יכול להיות שזה יקרה גם אחרי סיבוב אחד של הליגה האירופית. תבוא קבוצה.
קודם כל, הכל יכול להיות.
ברור.
תבוא קבוצה מאירופה שתציע הסכם זה, ותבוא לשחקן, אז... יכול להיות שגם אם אני אנסה, אני לא אצליח, אבל בעיקרון, העברנו גם לסוכנים וגם לשחקנים, שאנחנו רוצים לעשות קמפיין אירופי טוב, ואנחנו רוצים שכל השחקנים יהיו איתנו.
זה אומר לפתוח חוזים? לשני השחקנים האלה ספציפית?
אתה סוכן שלהם?
אני שואל, אתה יודע, אני שואל עכשיו, יושבים עודי הפועל באר שבע, ושומעים או סלש רואים את הפודקאסט.
אז אני אומרת לך
שאנחנו... ומבינים מה המשמעות, ואני בטוח שגם את יודעת מה המשמעות, של קינגס קנגווה וונטורה.
א', אני יודעת מה המשמעות. אנחנו בורחנו בשחקנים מאוד מאוד טובים השנה. אנחנו צריכים לשמר אותם, ואנחנו נעשה הכל בשביל לשמר אותם.
אוקיי.
היה פה בבוקר, אולי שאלה שפחות טוב, היה פה בבוקר פודקאסט של אמיר פלג ומליניאק, זה פודקאסט חדש, שאת יודעת, מבקרים את כל העולם. לצד השבחים שהריפו עלייך ובאמת פרגנו לך, אמיר פלג אמר שהוא נפגש איתך פעם אחת, הבנת שהוא לא הולך לעבוד איתך או להיות איזה כתב חצר, וניתקת איתו מגעים מאז או משהו כזה, שאת מתנהלת מול כתבי חצר או משהו כזה, זה מה שהוא אמר בפודקאסט הבוקר.
הלוואי והיה לי כתבי חצר, הלוואי. אני חושבת שאנחנו המועדון, אני לא אגיד את זה ככה, אני אגיד, הסיבה שאני הרבה פעמים מתבטא בטוויטר שלי, זה כדי להגיד את הדעה שלי, בפנים גלויות.
בלי מקורבים.
אין לי מקורבים, אין לנו כתבי חצר. לכן דרך אגב, הערה של שלומי ברזל אפרופו, על רן בוקר, שהוא דובר הפועל באר שבע, מאוד פגע בי. אי אפשר ללכת לעיתונאי, שהוא אוהד הקבוצה, שהוא אומר בכל מקום שהוא אוהד הקבוצה, שהוא דובר מועדון. הוא לא דובר מועדון, אין לנו דובר מועדון. ההפך, אנחנו, בעוד שיש קבוצות לא קטנות, שהם לא צריכים אפילו להוציא שום דבר, כי כבר עושים את העבודה עבורם, פועל באר שבע אין לה את זה. פועל באר שבע יש לה את הטוויטר של אלונה ברקת, שהיא אומרת בדיוק מה היא חושבת, היא לא מסתתרת, בפנים גלויות, וזה המצב. לא, הייתה לי שיחה אחת איתו, דווקא אני חשבתי שהייתה שיחה, שיחת עברה, שיחת הכרה, מאוד נעימה, לא, לא...
מתי זה היה דרך אגב?
מזמן, מזמן, מזמן. לא, א', כל מי שחושב שאמיר פלג יכול להיות כתב חצר, הוא חי כנראה במדינה אחרת. אמיר פלג כותב באופן מאוד שנון, מאוד חרוץ, אין שום ציפייה שהוא כתב חצר של אף אחד, וגם לא הייתה לי ציפייה כזאת, חבל לי שזה מה שהוא חשב, דרך אגב, חבר משותף, לא משנה, נורא רצה שאני אפגוש אותו, ואכן פגשתי אותו, לא במטרה שהוא ידברר את הפועל באר שבע, או בכלל לא את הפועל חיפה, אלא במטרה שהוא יבין פחות מה, מאיזה מקום אני בא, זה היה המקום.
אבל למה זה כל כך הצבן אותך, אפרופו דוברות, למה זה כל כך פגע בך, העניין של שלומי ברזל,
ובאמירה שלו. כי אני חושבת שהוא לא היה מעז לעשות את זה לקבוצה אחרת.
לעיתונאי שאוהב קבוצה אחרת?
הוא לא היה מעז לעשות את זה.
למה לבאר שבע כן?
קודם כל, כי כל פעם שיש לו איזה דיספיוט איתי, או עם המועדון שלנו, התגובה שלו היא מאוד מאוד אלימה. מאוד אלימה. יש אנשים שגם אם יעשו דברים מאוד קשים, עם אמירות מאוד קשות נגד ההתאחדות לכדורגל, הוא לא יאמר מילה. ויש אנשים שהם לא הקפופתי שלו, או לא הקפופתי של המערכת, שהתגובה תהיה מאוד מאוד חריפה. והדבר הזה, בעיניי, מכוער.
למה? אני, זה לא סוד, אני יליד העיר באר שבע, אני לא יודע אם זה נובע ממקום של קיפוח, אני
לא, בכלל לא
תזה.
מקום של קיפוח.
אז למה באר שבע, למה יש לו משהו, יש לו משהו אישי נגדך?
לדעתי כן. לדעתי כן, בוודאי.
נגדך, לא נגד הפועל באר שבע.
נגדי משהו... משהו...
אבל את חברת התאחדות.
זה לא קשור, אבל ההפך.
במרכאות,
אבל אני אגיד לך משהו, אבל אני אגיד לך משהו. הוא לא עובד אצלי, הוא עובד שינו זוארת. הדיספוט שלי הוא לא איתו, הדיספוט שלי עם שינו. כי בסוף אנחנו לא יכולים כהתאחדות לבוא ולדבר נגד אלימות, ושראש מערך הדוברות מדבר בצורה אלימה כלפי אנשים. לא רק כלפיו, הוא דיבר גם נגד אייל סגל בזמנו, אם אתה זוכר. כתב מאוד, בצורה מאוד מכוערת, ואייל סגל כל הכבוד בעלים של קבוצת כדורגל, ונותנים לו לעשות את זה. לכן אני אומרת שהדיספיוט שלי הוא לא איתו, הוא לא מעניין.
טוב, ושינו, יש לך קו ישיר.
יש לי קו ישיר,
ואני אמרתי. עכשיו את מקשרת לשינו, ואת אומרת לו, שינו, מה קורה?
אמרתי לו. אמרתי לו.
שינו אומר, אני אבדוק?
אני לא אומרת מה היה ביני לבין שינו, אבל דעתי...
אבל בסוף ההתאחדות זה משהו ציבורי. כי בסוף ההתאחדות...
נכון, היא משהו ציבורי...
היא צריכה להיות שקופה.
היא משהו, סליחה.
ברור שאת לא תגידי מה שינו אמר לך, אבל השאלה אם את קיבלת מסרים שהעניין יטופל.
ההתאחדות היא משהו ציבורי, ולכן ראש מערך הארגון הציבורי הזה לא יכול להתבטא ככה לאף אדם נקודה סוף.
מסכים?
זה הכל.
אני מסכים, אני אמרתי את דעתי בעניין הזה.
יש שחקנים שככה, את יודעת, התכוננתי קצת לרעיון, שאת מחוברת אליהם יותר מלאחרים. הדוגמה הכי בולטת זה חתם עבד אל חמיד.
ורדי.
ורדי.
וואי, נכון. חייבת את רדי.
רדי הוא כמו ילד
ש... זה בדיוק התקופה שסיכרתי את הקבוצה.
עד היום, דרך אגב, גם אבא שלו וגם רדי, כל חג, שלכם לברכה, באמת.
והבנתי שגם רותם חתואלה בפייבוריטס, זה לא ידעתי, אבל כאילו לפעמים, נגיד אל חמיד, זה גרם לו הרבה פעמים לעשות בעיות מול המאמנים, והמאמנים יודעים, אלונה בגב שלו.
ממש לא נכון.
עם רוני לוי היה הרבה אימותים כאלה, אני זוכר.
זה לא שאלה שהוא בגב שלו. בסוף, אני תמיד מסבירה למאמנים, ולא משנה בני כמה הם, ששחקני כדורגל זה כמו ילדים. כל ילד צריך לגשת אליו בגישה הנכונה. אתה לא יכול באותה דרך ללכת לכל השחקנים. זה לא ילך.
אבל מאמן יכול להגיד, אני אחד, אני לא אעשה התאמה לכל אחד, אתם תתאימו את כולכם אליי.
סליחה, אז אני, השאלה מה רוצים את צודקים, רוצים את חכמים. אוקיי? זה לדעתי הניסיון עם הגיל, וזה גם העובדה שאני אימא. אני אימא לשלושה בנים, לא כל ילד הוא אותו דבר. לא כל מה שאני אגיד לילד א', יעבוד באותה אופן על ילד ב'. אז אני רוצה להיות חכמה, אני רוצה לסייע. בסוף מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שכל המערכת תעבוד בהרמוניה כמה שאפשר. ברור שהמאמן הוא הסמכות, ואם רוני היה חושב שחתם לא צריך להיות בקבוצה, חתם לא היה בקבוצה, ועובדה שהוא גם לא המשיך בקבוצה אחר כך. אבל בסוף
שניהם אגב.
התפקיד, לא, רדי...
לא, אני נראה גם על רוני.
כן. אבל בסוף... מה שאני חושבת שהכוח שלנו כצוות, כמערכת, זה לתת למאמן את התמיכה הכי טובה שהוא יכול. והעובדה שאנחנו גם רואים דברים, ואנחנו, בוא, בסוף...
אבל מבחינתו אני רוצה לזרוק אותו.
אין בעיה.
ואני יודע שאי אפשר, או לא, שהוא מאחר לכל
כזה.
אימון, אבל לא, אי אפשר לעשות
דבר,
עם זה כלום, אז זה לא, זה לא טועה, גם למאמן.
אתה טועה, אין דבר כזה. לא קיים. אין דבר כזה. לא קיים אצלנו. הוא יכול, המאמן בסוף הוא האוטוריטה המקצועית. הוא מקבל את ההחלטות. התפקיד שלי, אחד, להגיד לו מה אני חושבת, ולסייע לו. ואני חושבת שבסוף אנחנו, בסוף אנחנו מצליחים ביחד ונכשלים ביחד, אבל המטרה שלנו להצליח ביחד.
אני לא יודע, את מאמינה שתצליחי כראש מערכת לשחזר את תקופת הזהב של הפועל באר שבע, את השלוש אליפויות, את הקמפיינים האירופיים, את אותה קבוצה שלדעת רבים נחשבת אולי לאחת הטובות בהיסטוריה של הליגה.
קודם כל, הלוואי, אני רוצה להגיד לכם שזה לא קשור לפועל באר שבע, בסוף זה מטוטלת בכל הקבוצות.
מחזוריות.
יש מחזוריות. זה לא, נורא קשה to maintain success לאורך זמן. כי השחקנים האיכותיים שלך עוזבים, נורא קשה למצוא להם מחליפים, כי זה, יש כל כך הרבה פרמטרים שמשתנים, אם תסתכל, זה, המטוטלת משתנה, עוברת צד, בדרך כלל אם תסתכל...
בעשור האחרון זה מתחלף, כאילו זה היית אתם, ואז
מכבי
חיפה,
מכבי תל אביב. זה קורה. ברור שאנחנו רוצים לצמצם את זה כמה שיותר. אבל יש מחזוריות.
כמה כיף היה לך באותה תקופה? כמה הרגשתם שאתם דומיננטים? שאין, שהכל קטן עליכם בתקופה הזאת?
אין דבר כזה, הכל קטן עליהם. אנחנו עובדים מאוד קשה על כל תואר וכל ניצחון שאנחנו משיגים. אני חושבת שהייתה לנו קבוצה מצוינת. אתה יודע, בדיוק רציתי כל כך שאינטר תזכה, כי רציתי להגיד, אנחנו ניצחנו אותם פעמיים. אז אולי אנחנו גם יכולים לזכות בגמר ליגת האלופות.
אז מה באמת הרגע?
אבל זה היה כל כך חד-צדדי, שזה היה קצת...
זה היה הרגע הכי מרגש?
בשבילם, אני חושבת, מה?
זה היה הרגע הכי מרגש?
וואי, אינטר, אני חושבת שהאינטר 3-2 בבית, זה היה... מי שלא היה בטרנר לא ראה טירוף כזה. זה היה פשוט מטורף. כי בחוץ, אני לא חושבת שהם העריכו אותנו נכון. בוא, הפערים הם עצומים. אתה יודע, זה 250 אלף יורו. בג'ט, אנחנו ראינו 15, כאילו.
250 מיליון יורו.
250 מיליון יורו.
כן.
מה אמרתי?
250 אלף.
לא, לא, סליחה, 250 מיליון יורו, ואנחנו 15. אז בוא, איפה אנחנו, איפה הם? כאילו, בוא, אתה יודע, אנחנו יושבים איתם, זה משהו אחר. אבל בבית, תוך 20 דקות הם נתנו לנו 2-0. כאילו, זה היה קל. ואז ברק, אני לא אשכח, בדקה 35, מוציא את לואי, מכניס את רדי, והשוער יוצא באדום, and the rest is history. זה היה פשוט מטורף.
כמה מבאס אותך שעוד לא חווית את ה... את ליגת האלופות.
את הדינג דינג דינג, מאוד מבאס.
זה בעצם...
זה חלום.
בתכלס זה הדלק הראשי? זה כאילו החלום הזה?
תראה, אירופה...
כי היה לך, אגב, הדגל של ליגת האלופות היה, נגד צלטיק.
אירופה...
אפילו פעמיים, נכון?
אירופה, אין ספק שאירופה זה חלום. אני חושבת שהחוויה האירופית היא וואו. מי שלא חווה אותה, זה משהו אחר. הליגה... אתה רוצה לזכות בתואר אלוף כדי לחוות החוויה האירופית?
זה יקרה?
הלוואי?
ברור שזה, שאי אפשר לדעת, אבל
אפשר
זה
לדעת.
משהו שאת כאילו...
זה החלום.
זה עדיין מטרה, זה משהו שהוא...
ברור שזה החלום, אבל צריכה קודם כל לזכות באליפות.
כמה הצבן אותך שקצת זלזלו בכם העונה? כאילו לאורך כל העונה הייתה מן תחושה שזה תכף ייגמר להם.
זה לא הצבן, כי אני צריכה שתבין, אנחנו יונט... אנחנו יונט מאוד מאוד מגובש, וידענו מה אנחנו מסוגלים לעשות.
אז לא התעסקתם במה אומרים עליכם. מה עם האצטדיון? מה עם הדיבורים האלה עכשיו על להגדיל את טרנר?
אני יודעת שרוביק ומשרד הספורט עובדים כדי להגדיל את האצטדיון שלנו, ואני מקווה שבאמת יהיה.
צריך?
ברור.
למה?
תגיד לי, נראה לך הגיוני שבירת הנגב, יש לה אצטדיון של 16,000 מקומות, שגם זה אפילו לא 16,000, כי אתה עושה את כל
החציצות האלה.
כל החציצות שנשאר לך...
אבל אתם לא ממלאים את האצטדיון על בסיס קבוע.
קודם כל...
לא שעכשיו יש כזה רשימת המתנה, כמו בעונות של האליפות, שבאמת הייתם פותחים מחירת מנועים,
20,000 ממתינים. אנחנו צריכים לחזור לזה, ושתיים, אנחנו רוצים לארח קמפיינים גדולים, כדי לארח אותם, אתה צריך לצטרך...
מה זה קמפיינים גדולים? כי המשחקי נבחרת כבר היו. ערן זהבי, אגב, עבר את שפיגלר בטרנר.
כן, אבל תשים לב, מביאים לך את המשחקים שיביאו פחות קהל. המשחקים הגדולים לא היו בטרנר.
היריבות הגדולות לא היו.
היריבות, אתה רוצה שיהיו? בוודאי שאתה רוצה.
כמה שנים את תכנת לי שהיה בהפועל באר שבע, אלונה?
אני לא יודעת, אין לי סטופר.
די, נו, בטוח יש לכם שיחות משפחתיות, אלונה, נו.
זה כזה מצחיק, אני כבר 18 שנים בעלים. בכל שנה אני צריכה לעלות כמה נשאר, אני לא יודעת כמה נשאר.
לא, אף אחד לא רוצה שתלכי, חלילה.
לא, לא, לא תלכי.
בסוף זה גובה זמן, זה גובה כסף.
זה גובה זמן, זה גובה כסף, אבל בסוף...
יש לך מה, נכד או נכדה עכשיו?
יש לי נכדה, יש לי שסבתא מתה עליה, ואני כל כך נהנית להיות איתה, שאי אפשר להסביר את האהבה הזאת בכלל, אבל...
בעלך נהנה מזה?
בעלי, כן.
נהנה מזה שאת בעלים, בהפועל באר שבע, מעורבת, חיית הקבוצה.
לא,
זה למה אני אומר, אגב.
הוא תומך, הוא לא תומך.
הוא תומך, בעלי תומך מאוד, הילדים שלי תומכים מאוד.
הילדים, ראיתי אותם, הם באים למשחקים כל הזמן, הם חיים את המשחקים.
הבעל שלי מגיע לכל משחק.
כל מה שכיף להם בעצם, שאת בעלים של קבוצת כדורגל, אני חוזר בי.
קודם כל, בוודאי שלבנים זה כיף שאימא בעלים של קבוצת כדורגל, אני חושבת שגם של בנות זה כיף שאימא יש קבוצת כדורגל. תראה, זה קשה, זה מאתגר להיות בעלים של קבוצת כדורגל. אבל אני... אין לי סטופר, אני לא יודעת מה יהיה, אני...
תראה, זה לא סוד, שעבדתי בבני יהודה עם ברק אברמוב, והיו פעמים בשיחות, הייתי אומר לו, ברק, מה אתה עושה? כאילו עכשיו שמת, לא יודע, איקס מיליונים בקבוצה השנה, זה כאילו כסף שלקחת מהבנות שלך, מהילדים שלך. זה כסף שלקחת מאנשים קרובים, מתרומות שאתה נותן לבתי חולים.
נכון.
שאני יודע שהוא עושה. מה אתה עושה? אני לא יודע, זה גם מבחינתי תרומה לקהילה. אז כאילו, זה מה שאת רואה, זה הדרייב המרכזי.
קודם כל, בוודאי שזו תרומה לקהילה, מה זאת אומרת? אני חושבת שדווקא אחרי השביעי לאוקטובר, ראית מה מועדוני הכדורגל, מה הוולו שלהם לציבור.
עם יאיר הון, אגב, זה היה מבחינתי, קרו הרבה דברים, אבל זה שהוא בחר לעבור עם המסוק, מעל טרנר.
אתה יודע מה היה לי ביום חמישי בגמר? אני יושבת בגמר. אני מקבלת הודעה ממנהל בית החולים של סורוקה, הוא היה במשחק, הוא אומר, אלונה, אני במשחק, אבל אני לא לפרסום, אני מעדכן אותך, שהגיע חייל פצוע קשה, במסוק הוא שאל, מה התוצאה בגביע? ואמרו לו, 1-0, דן ביטון הפקיע את הגול, ואז הרדימו אותו, לשמחתי הצילו לו את הרגל, ואתמול רן, אני וחביב...
סתם עולה מעט.
ומרב, באנו לבקר אותו עם הגביע, הבאנו לו את הגביע.
ראיתי, אוקיי, זה הסיפור.
כן, הבאנו לו את הגביע, ובגלל זה אני אומרת לך, אנשים אומרים כדורגל, לא, כדורגל זה חיים, כדורגל זה קהילה, לכדורגל יש משמעות. זה לא סתם משחק.
לא, לא, זה לא סתם משחק. זה משהו... אנחנו יושבים פה שלוש פעמים בשבוע ומדברים על זה.
לא, זה משהו...
מה היה לנו בחיים בלי זה?
ברור.
משהו אחר.
אני כבר לא רואה חדשות מזמן, זה אם אין לי כדורגל,
אני רואה בקיר. אתה יודע, לא משנה את מי אני פוגשת, כל אחד זיכרון הילדות שלו, שהוא הלך עם אבא שלו, עם דוד שלו, עם השכן שלו, למגרש כדורגל.
את אהבת כדורגל בילדות? את כאילו הייתי ילדה של כדורגל, הייתי רואה, מבינה, באשקלון כמובן. לא, באשקלון, זה לא סוד.
את הכדורגל שלי בילדות קיבלתי מהדודים שלי, שהיו אוהדים שרופים, הם היו ירושלמים, וכמובן אני לא אגיד איזה קבוצה הם אוהדו, כי זה ברור, אבל זה קיבלתי משם, ואני חייבת להגיד שבילדות שלי, או אפילו קצת מעבר לילדות, הייתי די טומבוי. זאת אומרת, פחות התחברתי לדברים שמוגדרים נשים, למרות שהיום אני כבר לא יודעת מה מוגדר, כי כבר כולנו... אוהבים הכל, יותר אהבתי, היינו שנים בארצות הברית, פוטבול אמריקאי, מכוניות, דברים של בויז.
מה עוד, גילי?
זהו.
האמת שאני יכול לשבת איתך עוד מלא זמן, כי יש לנו גם פערים.
צריך להשלים.
יש לך פערים לצמצם.
כן.
נכון. אז מה לסיכום?
אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אני הכי קל לי להגיד לך תודה רבה, אלונה, וכזה.
יכול להגיד לי תודה רבה.
קודם כל אני אגיד, אבל...
בואו נתפלל ביחד שהחטופים שלך יחזרו, ושהמלחמה שלנו תסתיים בעזרת השם.
שיסיימו אותה כבר.
ושכולם יחזרו בשלום הביתה, ושיהיה לנו טוב, ושנהיה אנשים טובים. זה הכי חשוב.
כן, לצערי...
שאהבת לרעך כמוך לא תהיה סתם סיסמה.
ברור, ואז אתה עולה לכביש, ואתה מבין שזה נגמר שם.
לא, מקווה שלא. קצת סבלנות, קצת אהבת חינם. באמת, קצת לפרגן. זה עושה רק טוב.
ולהפועל באר שבע, שתמשיכו להיות תחרותיים.
אמן.
שתמשיכו להיות שם, זה יוצר עניין, עשיתם אחלה עונה.
תודה רבה.
היה ממש כיף לראות אתכם.
תודה.
אני לא יודע כמה זמן הרומן הזה עם קוז'וך יימשך, אני מניח שאולי תרצי שזה יהיה ארוך, אני לא יודע, זה תלוי תוצאות, אבל באופן כללי, את עושה דברים טובים.
אנחנו מאוד אוהבים אותו ואת הצוות שלו, זכינו באמת לחיבור נהדר, ואני מקווה שזה יימשך.
ושיהיה בהצלחה.
תודה רבה לכם.
תודה.
תודה.
תודה רבה.
תודה רבה. יאללה, ביי.